ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכל מלמדו, ובכל פרק אני פוגש אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שעשה איזושהי דרך ככה שהיא לא טריוויאלית, ונוכל to pick his brain, לשאול קצת שאלות, לחקור את עצמנו ולקבל קצת אולי כלים ואולי איזושהי פתיחת תודעה. והיום יש לנו פרק שהולך להיות פרק מעניין, כי הוא הולך לגעת בשני קהלים. מי שמכם שמאזינים ויש להם כבר ילדים, הולכים לפתוח הרבה תודעות ולהסתכל כנראה טיפה אחרת על הדבר הזה שנקרא הורות, ומי שעדיין אין לו ילדים, חוץ זה שהוא יקבל כלים ודברים לעתיד ופרספקטיבה לעתיד, יש סיכוי טוב שהוא יקבל גם ראי קצת לעצמו, לאדם שהוא היום, לאיפה הוא נמצא כרגע, ובסוף בכל מבוגר יש איזשהו ילד שהתחנך בצורה מסוימת, במסגרת מסוימת, שקיבל את מה שהוא צריך או לא קיבל את מה שהוא צריך, ונבנתה אישיות מסוימת שנמצאת כאן היום ומתהלכת בעולם. אז אנחנו נרוץ על המנעד הזה בין מבוגר ומה השפעות הילדים, לבין אם עכשיו יש לי ילדים, איך אני נוגע בדבר הזה. ויש לי את הזכות ואת הכבוד להריח את גברת מיכל סולומונוביץ', ויש גם דוקטור לפני, נכון? דוקטור מיכל סולומוביץ', ממש טרי, נכון?
נכון מאוד, איזה כיף, תודה רבה שהזמנת אותי, כיף להיות פה.
כיף שאת כאן, אז מיכל, לגילוי נאות קטן, אנחנו מכירים כבר תחילת קורונה, נכון?
כן, פחות או יותר. שנתיים כבר, כן.
דרך אלכס בעלך שהכרנו, ואנחנו עובדים ביחד כבר שנתיים ומשהו.
נכון.
ומיכל, תכף תיתן כמה מילים על עצמה. גם סופרת, גם דוקטור, וגם עוד עושה הרבה, גם עורך הדין, וגם עושה עוד הרבה דברים נוספים. אז מיכל, כמה מילים עלייך.
כן, אז אני מיכל סולומונוביץ', אני דוקטור בחינוך.
אופה.
כן.
מרגש.
מרגש.
איזה מרגש זה.
אני מאמנת אישית.
סופרת ודוקטור.
סופרת גם, נכון.
ולחינוך.
נכון מאוד. מאמנת אישית. יש לי שתי התמחויות ככה מאוד מיוחדות, שמשלבות בעצם את מי אני ומאיפה באתי. בכובע אחד אני עושה אימון שקשור לפרפורמנס קואוצ'ינג, שזה למנהלים, עובדים בכל מיני דרגות בחירות. ובכובע השני, כל מה שקשור לאימון של ילדים, נוער, הורים, אנחנו נדבר על זה הרבה היום.
כן.
וככה, השם של הפודקאסט, השיעורים שלא למדתי בבית ספר, היום זה בדיוק זה. זה בדיוק אותם השיעורים שלא למדתי בבית ספר, וכדאי שאני אלמד. אני גם מאסטר ב-NLP.
בכל העולמות האלה, כן.
אני מכשירה מנהלים, מפקחים, מורים, צוותי הוראה, ככה להיות מנטורים עבור התלמידים שלהם. עסקת הרבה בתחום הזה.
אז זה לקחת בעצם איזשהו עולם, לייצר אינטגרציה, ולי יש הרבה פעמים קצת סלידה מעולמות האימון, כי הרבה פעמים הבסיס של זה, בגלל שזה החסמי כניסה הם נמוכים כדי להיכנס לעולם הזה, אז נוצרת זילות מסוימת סביב התהליך הזה של אני בסוף צריך ללמוד איזשהו קורס של פעם בשבוע ולקחת איזשהו פרקטיקום קצר, וזהו, אני יכול לקרוא לעצמי מאמן או NLPיסט או whatever, ומעטים הם אלה שלוקחים את הדבר הזה באמת למקום של גם להסתכל על הצד האקדמי של זה, וגם להסתכל על הצד הפרגמטי והפרקטי של להטמיע את הדבר הזה. ואת, יחד עם אלון אולמן, יצרתם את קודם נצח לצעירים, והטמעתם את זה במשרד החינוך, והלכת ועשית מחקר על הדבר הזה בצורה עמוקה וארוכה, ובנית באמת פרספקטיבה שהיא אינטגרציה באיזשהו מקום בין חינוך קלאסי לבין הדבר הזה שנקרא התפתחות אישית לילדים.
נכון מאוד. אני חייבת להגיד שאני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שזה נכון לכל תחום, שבן אדם רוצה ללכת גם לרופא או לעורך דין או לרואה חשבון, הוא צריך לעשות את הבדיקות שלו, לדעת מי הבן אדם שעומד מולו. ובאמת ההתמחות שלי, מה שאני עשיתי זה, כמקור שאני עורך הדין, כמעט 20 שנה, תחום ההתמחות שלי היה דיני מיסים.
בעוונותיי, מה שנקרא.
כן, עשיתי קריירה מאוד ארוכה, פרקליטות המדינה, אחר כך הייתי שותפה באחד המשרדים הגדולים בישראל, ובאתי מהעולם הזה, מהעולם העסקי, ובעקבות ככה איזה אירוע רפואי שהיה לי בעבר, החלטתי לחשב מסלול מחדש, באמת לעסוק במקום הזה של הפשן שלי, של התשוקה שלי, לעסוק בתחום הזה של החינוך, ואני עושה שילוב מאוד מאוד מעניין בין הכלים, אני מדגישה, הכלים והשיטות שמגיעים מהתחום של התפתחות אישית ואימון, שעובדים כבר ממש כמה עשורים בעולם העסקי, במקומות הכי טובים שיש, חברות ההייטק הכי גדולות, ואותם לקחת לתחום הזה המאוד ככה רחב ופרוץ של חינוך שזה לא היה שם, כדי להביא ממש ביצועי על גם למורים וגם לתלמידים, וזה אפשרי. לא הגיוני שרק בתחום העסקי זה עובד מדהים, והתחום החינוכי צריך תמיד להיות ככה מאחורה. אז זו הייחודיות שלנו, וכן, אני ואלון שותפים בדבר המדהים הזה שנקרא קודם נצח לצעירים, וזו באמת תוכנית בינלאומית, יש אותה גם בעברית, גם באנגלית, גם בארץ ובעולם, שאנחנו ממש מלמדים ילדים, הורים, מורים, את העולם הזה של התפתחות אישית, נותנים להם את הכלים האלה, ואיזה מדהים זה לקבל את זה כשאתה בן 10, כשאתה בן 12, לא להגיע לעולמות האלה כשאתה בן 40.
יש בשלות? להכיל רגע? קודם כל, בואי נגדיר שנייה לפני, אם אנחנו כבר, את יודעת, בכל זאת, אקדמיה. מה זה אומר, אם את מנסה לתכלל ולהגדיר רגע את הדבר הזה, מה זה נקרא התפתחות אישית? ואיפה זה פוגש ילד?
אז כשאנחנו מדברים על התפתחות אישית, זה כולל המון דברים, קודם כל ברמה של חוסן. היכולת של ילד או אדם מבוגר באותה מידה, לפתח חוסן, חוסן רגשי, חוסן מנטלי. למשל, התקופה שלנו היום של הקורונה הכי מוכיחה כמה הדבר הזה חסר. כולם יודעים ככה מה המצב היום של מערכת החינוך, מה המצב של התלמידים וגם של המורים, מצב מאוד לא פשוט. וגם המחקרים שהיו לפני הקורונה, שדיברו על דור הזד, בעצם זה כל מי שנולד ככה מ-2000 עד 2020, שזה בעצם הילדים שנמצאים היום במערכת החינוך, שהמחקר הראה תוצאות מדהימות, שלמרות שהם הדור הכי משכיל, די הגיוני,
מהדורות,
שנות לימוד, ידע וכולי, התפתחות ברמות האלה, הם הדור הכי anxious, הכי חרד, ושהדרך להצלחה הכי פחות ברורה לו. לכאורה זה אמור להיות הפוך, נכון?
לא. למה? כי פרדוקס הבחירה, ריבוי אפשרויות, חוסר, כאילו הכל אפשר, הכל אפשרי והכל מותר.
וגם הכל כזה כאן ועכשיו, אינסטגרם כזה, הכל 30 שניות. ודווקא הם צריכים הרבה מאוד את הכלים האלה. אז קודם כל חוסן, רגשי, מנטלי, לדעת איפה אני הולך. כל נושא של פיתוח מוטיבציה, במקום אוף, לא בא לי, שהכל יבוא לי בקלות, שהכל ייפול עליי מלמעלה, שאני צריך לעבוד, אני צריך להיות מסוגל לשלם מחירים. זה משהו שהרבה פעמים לדור הצעיר קשה לעשות, והדורות הקודמים ידעו לעשות את זה יותר טוב. כל מה שקשור להצבת מטרות ויעדים. אתה בודק ילד, הוא בודק מבוגר. מה אתה לא רוצה? תוך שנייה אומר לך. לא אוהב את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה לשבת לי את זה, את זה אני לא רוצה לעשות. אוקיי, הבנו. אבל מה כן? הלם. אנשים לא יודעים להגיד מה הם כן רוצים. ואז, אם אתה לא יודע לאן אתה מוביל את עצמך, תחשוב על זה קצת כמו ווייז. אם אתה לא מכניס את היד בווייז, לאן הווייז ייקח אותנו? שום מקום. אז זה חלק מאוד משמעותי מהתפתחות אישית. וכמובן, כל הנושאים שמדברים על לקום כשאני נכשל, לקום כשיש לי תוצאה לא רצויה, איך אני מתמודד עם קשיים, כל הדברים הגדולים האלה הם כולם קשורים להתפתחות אישית. ומאוד משמעותיים בכל גיל, בין אם אני בן 10, בין אם אני בן 20, 30, 40, 50, וגם הרבה 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 יותר מבוגר. אתה שואל אותי אם יש פניות לילדים?
כן, בשלות.
בשלות הכי גדולה שיש. אתה יודע למה?
כי הכל רך.
כי הכל רך, זה ממש כמו דף חלק, כמו לוח חלק כזה. כי כשאנחנו מגיעים לזה בגילאים יותר מאוחרים, אז יש כבר 40 שנה של עקבות על הגב, וחוויות של אכזבה, ותוצאות לא רצויות, וקשה לי לקום מזה, ואני הרבה יותר סקפטי. אנשים גם הרבה יותר צינים, כשהם גדולים יותר. דווקא כשאתה ילד, צעיר יותר, אז הכל פתוח, הכל אפשרי מבחינתו ללמוד, לספוג דברים חדשים, וזה כמו ספוג. לכן, ככל שאנחנו מתחילים בגיל צעיר יותר, זה יותר טוב. עכשיו, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, כן? עדיף להגיע ולעשות וללמוד על עצמי, לגלות את עצמי, גם שאני בן 40, גם שאני בן 50, אבל אם שואלים אותי מתי הכי טוב, ברור שכשאני צעיר יותר.
אוקיי, יש לי כמה דברים. אחד, מכירה את פרויקט מיכאל?
כן.
אז אני יצא לי לחוות אותו בכיתה ט', חלקית. ואני רגע מנסה, שוב, אני לוקח מקרה פרטי כמובן, ולא משהו שהוא רחב יותר, ודווקא היה לנו מנחה שהיום ברטרוספקטיבה, כשמסתכל על זה, היה מקסים. אני, היה לי נורא קשה להכיל את זה. אני זוכר כשהיה לי אנטגוניזם אפילו לאירוע הזה, ואני זוכר שדיברו איתנו על כל מיני דברים של כוח המשיכה והכנסה של דברים לחיים, ומיכאל זה גם שילוב של שני דברים, יש שם גם קצת...
נכון, זה שונה מאוד ממה שאנחנו עושים.
גם קצת פרסונל דיבלופמנט, ו...
יש שם הרבה תוכן לימודי.
והרבה תוכן של טכניקות זיכרון, וכל מיני דברים כאלה נוספים, שהם אמורים לתת כזה high performance או whatsoever. ונגיד, אני בוודאות זוכר שלא הייתה לי בשלות לדבר הזה, זה היה נראה לי כמו איזה משהו שהוא...
אני חושבת שהתחום הזה, גם מה שאמרת קודם, שלכאורה כל אחד יכול להיות מאמן, זה לא תלוי בפרסונה של המאמן או של המנטור. תכף גם נדבר על ההבדלים, כי זה לא אותו דבר, מנטור ומאמן. הרבה פעמים יש בלבול במושגים. ההתחברות האישית הכי חשובה.
הדופליקציה של הדבר הזה, כי בסוף כאילו כשאני מסתכל על מישהו שאמור ללמד אותי ידע בהיסטוריה, בסדר? אז את הידע בהיסטוריה, יש עכשיו איזשהו סילבוס מסוים לידע בהיסטוריה. זה הפרקים שצריך לדעת, זה המלחמות, זה הדברים, זה פרטי מידע הרלוונטיים, תכיר אותם. כשאני בא לקבל משהו רך כזה, שיותר סביב הגשמת מטרות, בסדר? אני רוצה עכשיו ללמוד איך להגשים מטרות, איך להציב מטרות, איך לנהל את הזמן. אני צריך שהפרסונה שתעביר לי את זה, אני אסתכל עליה, ואני אגיד, אוקיי, זאת פרסונה שדעת להגשים מטרות.
ברור.
זאת פרסונה שדעת נהל עצמת הזמן.
נכון מאוד.
ויש איזשהו פרדוקס מסוים, ושוב, זה בהסתכלות יותר רחבה של איך מערכת החינוך בנויה, שהיא מביאה אנשים שהם, היא לא מביאה את הפרפורמרים לבפנים, בגלל תנאי שכר ותנאי עסקה, היא מביאה אנשים שמגיעים הרבה פעמים במקום של שליחות, שהרבה פעמים בטעות יכול להיות אוברלב, והם גם יהיו אנשים מצוינים, אבל זה בטעות. זה לא המערכת לא בנויה להביא, ואז נוצרת מערכת חינוך, שכביכול אלה שבאים ומובילים, אחוז גבוה מהם, הם לא אותם אנשים שאני קם בבוקר ואני מסתכל עליהם כפיק פרפורמרים.
אז אני אגיד שזאת בדיוק הסיבה שיצרנו את קודם הצליח לצעירים בתוכנית שלנו של בתי ספר, נקראת בית ספר לחיים. כדי באמת להפוך את בית הספר לבית ספר לחיים. מה זה אומר בעצם? הרבה פעמים יש טענות על מערכת החינוך שמלמדים שם דברים שהילדים בכיתה שואלים, אוי המורה, נו, מה אני צריך לדעת את זה? בציניות כזאת? המטרה זה שהם ימשיכו לשאול את השאלה הזאת, רק במקום שהיא תהיה בציניות, היא תהיה ממש מתוך סקרנות, מתוך מוטיבציה לידע המורה, תסביר לי איך זה יכול לעזור לי בחיים. וכל כך הענקי החינוך של התקופה שלנו, בדיוק לא מזמן היה כנס גדול שלהם, מדברים על זה, שעכשיו אם יש משהו שהקורונה הוכיחה, זה לקחת את כל התחום הזה של well-being, של התפתחות אישית, ולשים אותו בקדמת הבמה. על זה צריך לעבוד עכשיו. המתמטיקה, האנגלית, ההיסטוריה, זה יגיע. הדברים האלה הם הכי חשובים.
למה לדעתך אגב אף פעם לא שולב עדיין? כי זה נראה לי נורא הגיוני שבית הספר, ושוב זה פרדיגמות וזה מערכת גדולה וזה נושאת מטוסים, זה לא סירת גומי שצריכה להסתובב, אלא זה נושאת מטוסים שצריכה עכשיו לקחת 10 מייל כדי לעשות פנייה, אבל כתפיסה, זה נורא טריוויאלי להכניס life skills לתוך בית
מאוד,
ספר.
זה מאוד מאוד חשוב.
למה זה לא נכנס עד היום לדעתך?
תראה, יש איזשהם שיעורים שנקראים כישורי חיים, שיש למערכת החינוך הזה שיעור רעיון, אבל אתה יודע, בין מה שרוצים לבין מה שקורה בשטח.
אני בבית ספר, ואני לא, אני ילד, אני בן 28, כאילו, בבית ספר סיימתי בית ספר לפני 10 שנים.
ממש לא מזמן.
לא חוויתי שום דבר נכון. שקשור ל-life skills.
אז אני חייבת לומר שהמיקוד הוא באמת של כל מורה הוא במקצוע שלו. וזה בסדר. אם אני מורה למתמטיקה, אני צריך להיות מומחה מתמטיקה. אני מורה באנגלית, אני צריך להיות מומחה באנגלית. אבל אנחנו לא יכולים לצפות מכל מורה כזה להיות מומחה גם בלייף סקילס, להיות מנטור להתפתחות אישית. מתי הוא לימד את זה? הרי לא מלמדים את זה היום בסמינרים להוראה. לא מלמדים את זה. אבל מצפים מכל מורה לבוא ולעשות את זה. אז מה אנחנו עשינו? מה בעצם היה הרעיון של התהליכים? באמת להפוך את בית ספר לחיים בדרך מאוד מיוחדת. לקחת את התוכנית שלנו בצורה דיגיטלית, ובעזרתה להכשיר את המורים, את המחנכים בכיתה, שיהיו מנטורים בשיטה. מה זה אומר? בעצם זה כמו מערך שיעור בלחיצת כפתור. המורה בכיתה, יש את הפלטפורמה הדיגיטלית, הוא לוחץ פליי. מי מלמד בחומר? אני. המומחה בשיטה. המורה לא צריך להכין את המערכים האלה בעצמו. אין לו איך ללמוד את התוכן הזה.
והתלמידים צופים בווידאו?
והתלמידים צופים בווידאו, יחד עם המורה, הם צופים בי מלמדת את זה. שיעורים מאוד קצרים, 5 דקות, 10 דקות, עם מוזיקת רקע וכל מיני גרפיקות בתנועה, דברים מגניבים כאלה שידברו לגיל של הילדים. ואז התוכן מתקבל ככה באמת מהמומחה. מישהו הדוקטור בתחום, מישהו הכי חזק בתחום, כי למורים אין גישה לדברים האלה. והמורים עושים את מה שהם יכולים לעשות הכי טוב, שזה בעצם ההיכרות שלהם עם התלמידים. מישהו צריך להיות הפסיליטייטור בכיתה, להטמיע את החומר, לעשות את היישום, ואת זה המורים עושים הכי טוב. כי גם אם אני באופן אישי אגיע ללמד בכיתה, לעולם אני לא אגיע לכזו אינטימיות וכזאת הכרה של התלמידים, כמו שהמחנך שלהם. ואז השילוב הזה, ממש זה כמו שתי ציפורים במכה אחת, מצד אחד העצמה גדולה מאוד של המורה המחנך בכיתה להפוך אותו למנטור, ומצד שני במקביל ובד בבד הילדים לומדים את התכנים. שגם לוקחים אותם הביתה, אחרי זה לוקחים אותם גם להורים, וזה שילוב מאוד מאוד מוצלח. וככה אנחנו בעצם עוזרים לפערים שקיימים, אין ספק, לקטון. כי בעצם אנחנו מגיעים לאותה רמת לימוד ותוכן, באילת, בתל אביב, בקריית שמונה, לא משנה איפה, פריפריה, מרכז, אנחנו יודעים להגיד בוודאות שכל הילדים מקבלים את אותה רמת לימוד ותוכן, כי הם לומדים מאותו מומחה.
מה התהליך עצמו שהילד לומד? כאילו, מה הכלים שהוא מתחיל לבוא ולהכיל אותם?
אז הכלים מתחילים בצורה כזאת מאוד מסודרת של מדרגות, וזה דרך אגב לא רק ילדים, זה מבוגרים בדיוק אותו תהליך. זה, אין פה קיצורי דרך, אני תמיד אומרת, להצלחה אין מעלית. יש מדרגות, ויש הרבה מדרגות. צריך להיות מוכן לעלות עליהם. יחד עם זאת, אם למשל אני רוצה ללמד כלי כמו התנהלות נכונה בזמן, ואני אבוא ותבוא מישהי ותלמד ילד או תלמד מבוגר, הנה, זה שיטה לניהול זמן. זה יחזיק? בחיים לא. זה יחזיק שבוע, יחזיק שבועיים, כי זה עוד איזה תיק שהפילו עליו. אם זה לא יבוא עם בסיס מאוד משמעותי של שדרוג התודעה, לפני זה לא יקרה שום שינוי בפועל. אז הדבר הראשון הכי משמעותי שאנחנו מתחילים איתם, זה תהליך של מנהיגות אישית.
מה זה אומר?
אז מנהיגות אישית, יש המון הגדרות למנהיגות. חייבת להגיד שאחת שאני מאוד אוהבת, ובעיניי ככה גם תמצית כל החינוך, זה שמנהיג, מה התפקיד שלו? אחד, להיות מסוגל להראות למונהגים שלו את הכוחות שלהם, את החוזקות שלהם, את היכולות שלהם, בצורה כל כך ברורה ובהירה, עד שהם יאמינו בזה בעצמם. בעיניי זאת הגדרה גאונית. ואם אנחנו מקשרים רגע להורות, זה בדיוק זה. מה ההורה צריך לעשות בשביל הילד שלו? בדיוק את זה. לגרום לו להרגיש מסוגל, יכול, אהוב. עד שהילד יאמין בזה בעצמו, כי כמה ילדים, אתה יודע, טוב מאוד, מסתובבים עם תחושה שאני לא מספיק טוב, ואני לא מסוגל, ואני לא יכול, עם הראש למטה, עם מוטיבציה מאוד נמוכה, עם דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, אז איזה מבוגרים יצמחו להיות? מאיפה יבוא הפתרון? הפתרון יבוא מהשינוי, מהבפנים, של מה הוא חושב לעצמו. ופה הדבר הכי ראשוני שאני עושה עם הילדים, וגם עם מבוגרים, זה עושה להם שינוי טרמינולוגי בשפה. נכון, הרבה פעמים משתמשים במושג הזה אחריות. גם במבוגרים, גם בעבודה. זה התחום אחריות שלך, זה האחריות שלך, את זה אתה תעשה, את זה אתה תעשה, את זה אתה תעשה. המילה הזאת, אחריות, נתפסת כמו משהו די מעיק. נכון? כזה קצת כמו תיק. במיוחד אצל ילדים. האחריות שלך, תעשה שיעורי בית. האחריות שלך, לך תלמד למבחן. טוב, די, כמה אחריות אפשר? תעשה את המדיח, תעשה אפילו בעבודה. זה לא מספיק סקסי, זה לא מספיק מגניב. אז הצעה ראשונה והכי חשובה שאני תמיד נותנת בהתחלה, זה פשוט להפסיק להשתמש במילה הזאת אחריות בכלל. להפסיק להשתמש במילה אחריות, להחליף אותה. להחליף אותה למילה הרבה יותר משמעותית, למנהיגות. השינוי הפיצי הזה במילה אחת, הוא פשוט עולם ומלואו. כשאומרים לילד, תקשיב, אתה המנהיג של תהליכי הלמידה שלך. שיעורי הבית שלך הם במנהיגות שלך. רק השינוי הזה כבר נשמע אחרת לגמרי. כי וואלה, מנהיג, כולם רוצים להיות. מנהיג זה מגניב, מנהיג זה קול, אני אוהב את זה, זה נשמע לי מרתק, זה נשמע לי מעניין, אני אהיה מוכן יותר להתאמץ בשביל זה. אז כבר הדבר הזה הוא מאוד 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 משמעותי, גם למבוגרים, גם לצעירים, גם תתייחסו על עצמכם בצורה הזאת, וגם תשתמשו בשפה, בטרמינולוגיה הזאת כלפי אחרים, ולתת להם חלקים של מנהיגות. במקום לתת להם חלקים של אחריות, זה עושה פשוט פלאים.
מעניין, דווקא אני, שוב, אני דווקא אוהב את המילה אחריות. אבל רגע, אני מסתכל על זה ממקום של... אבל זו שיחה גם אחרת בין ילד לבין מבוגר, של המקום הזה של... תן, אני תמיד אומר שאחריות גורמת לך... עכשיו זה פשוט שינוי של טרמינולוגיה, גם מנהיגות, אפשר להחליף את זה תוך שנייה, אבל זה עובד. אני תמיד אומר שאחריות גורמת לך ללכת זקוף יותר ברחוב.
אז אני אומרת שמנהיגות עושה את זה.
ומנהיגות גורמת לך...
מנהיגות עושה את זה שבעתיים, כי מנהיגות היא הרבה יותר מזה. אחריות היא על תחום נורא נורא מסוים. מנהיגות כוללת בתוכה קודם כל ולפני הכל, החלטה ותובנה בתודעה שאני באמת מנהיג את החיים שלי. שאם אני לא אעשה את זה, אם אני לא אתייחס לחיים שלי בתור הפרויקט הכי חשוב, ואני באמת אשקיע בהם, מי יעשה את זה בשבילי? אחריות אפשר להעביר למישהו אחר. אני לא יודע אם אתה עושה את המדיח, מחר אח שלך עושה את המדיח. אבל את המנהיגות על החיים שלך, אם אפשר באמת להעביר למישהו אחר, לא רצוי.
וזה משהו שאני... זה השינוי הכי אני חשוב. אני מאוד מתחבר אליו, ושוב, אני אומר את זה כרגע במלא צניעות, כי אני... רגע, לא הורה לילדים, ואני, יש הרבה
עדיין
אתגרים.
לא הורה עדיין, לילדים.
עדיין לא הורה לילדים. אולי גם לא עדיין. לא הורה לילדים כרגע, אז אני קצת מסתכל על זה מבחוץ, אז אני אומר את כל מה שאני אומר בצניעות, כי יכול להיות שבסוף בהתמודדויות ביום-יום, אז נורא קל מבחוץ להגיד, אל תתנו להם מסכים, תתמודדו עם, עם השורש ולא עם המסביב, אבל בפרקטיקה זה לא כזה קל לא לבוא ולהתמודד עם הדבר. אבל המקום הזה של האחריות, זה הרבה פעמים איזושהי הסתכלות, אני ככה גם עם הצוות אצלי, יש לי, אין לי ילדים, אבל יש לי לא מעט עובדים ואנשים שעובדים סביבי, once אני משחרר למישהו אחריות או מנהיגות או פריימינג או איזושהי מסגרת מסוימת שיש לבן אדם את השליטה עליה, אז גם אם זה לא מטופל, אני לא אגבה. וזה משהו הרבה פעמים שאני רואה מהצד למול ילדים של מבקשים שהילד יעשה משהו, שמים משהו בתחום מנהיגותו, בסדר? ושמים משהו בתחום מנהיגותו, אחריותו, ובהינתן ולא מטפל בדבר הזה, אז מחפים עליו, מטפלים בשבילו, סוגרים בשבילו. וזה בדיוק חלק מהמקומות של בסוף, כשאנחנו, בין אם זה עובדים, בין אם זה שותפים, בין אם זה ילדים, ובין אם זה גם בני זוג, אם אנחנו בסוף לא מייצרים את ההבנה, וזה הרבה דברים קטנים כאלה, את ההבנה של, תקשיב, זה שלך. ואם אתה לא...
עד הסוף שלך.
זה עד הסוף שלך, ואם אתה לא שם, כאילו, אם אתה לא על זה, אז זה לא יקרה.
נכון.
זה, בין אם זה השיעורים, ובין אם זה המבחן, וזה, אני מאוד מסתכל, אני מסתכל גם על ילדות שלי, וזה, מאוד היו מחפשים גבות אותי בכל מיני אזורים, ובסוף אני לא הייתי תמיד...
להציל אותך.
להציל אותי, וההצלה הזאת היא הצלה טקטית, היא לא הצלה אסטרטגית.
היא גם יש לה מחיר מאוד כבד להמשך.
בדיוק, כי היא מייצרת התנאיה של אם אני לא על זה, ובסוף אני, אז יהיה מישהו שיבוא ויציל אותי. אבל כשאתה הופך להיות מבוגר, אז אף אחד לא מציל אותך.
אף אחד לא מציל.
אם אתה לא על זה, אז זה לא יקרה, ואם זה לא יקרה, אז יש לזה מחירים, יש לזה משמעויות.
זה בדיוק המשמעות של להתחיל לפתח את הדבר הזה בגיל צעיר. כי כשאתה ילד ואתה מתחיל לפתח את המיומנויות כאלה, זה ממש כמו חדר כושר. נכון? שולחים לחדר כושר, נורא ברור שבהתחלה, וואי, קשה עם המשקולות, אחרי חודש, חודשיים כבר יותר טוב. את אותו שריר יש לנו פה. בדיוק את זה, זה השריר התודעה, זה השריר המחשבתי שלנו, של החוסן המנטלי שצריך לפתח אותו. עכשיו, מקרה קלאסי של דוגמה כזאת, כמו שנתת, בהרבה משפחות זה קורה הסדר בחדר. בטוח גם שאתה היית ילד. אמא שלך ואבא שלך כל הזמן כעסו שהחדר מבולגל ולמה זה לא מסודר.
מה זה כשהייתי ילד? כשאני נוסע לאמא שלי לצפון בסוף שבוע, היא צועקת עליי שלמה אני עדיין עם בגדים, למה לא החלפתי בגדים לבגדי בית?
בבקשה.
טאפצ'קי, קח טאפצ'קי, איפה הטאפצ'קי? עד היום אני מקפל את זה.
בדיוק, בדיוק. אז בדיוק זה העניין. כי הילד יודע, אוקיי, צועקים עליי, הכל בבלגן, אני משאיר את זה ככה, אמא תיכנס, אבא ייכנס, ולא יודעת, הגמדים הקטנים יעלימו את הכל והכל יהיה בסדר. אז איזה מוטיבציה תהיה לו? הוא מבין שהיא תבוא והוא יבוא, יסדרו את זה משבילו והכל יסתדר מלמעלה משהו ייפול עליו. Mm-hmm. כשמגדירים את זה אחרת, אומרים לו, תקשיב, זה התחום הניגוד שלך, האזור האישי שלך בבית, זאת עוד המלצה שאני מאוד מאוד אוהבת לתת, והיא עובדת באמת מדהים. החדר שלך זה אזור עם הניגוד שלך בבית. כמו שהוא יהיה, ככה זה יהיה. סוגרים את הדלת, כל השאר זה אזור ציבורי, זה הכללים שלנו, ההורים. מה שקורה אצלך בחדר, מה שאתה רוצה. יש מצב שבהתחלה מוגניב, לא צריך סדר, הכל בלגן באיזשהו שלב, זה יעלה עד פה, גם לילד, כי הוא יבין שאף אחד לא יבוא לעשות את זה בשבילו. ורק אז זה באמת שינוי של הרגל שיתמע בו.
ויש פה גרי אריה בסוף של... אם לסדר את החדר, מקסימום החדר שאתה המבולגן. בסדר? המחיר הוא לא מחיר שהוא מאוד מאוד גבוה. אבל באזורים אחרים, שעכשיו אני רואה את השם קוד באנלוגיה, כן? לא, זה את הילד רץ לכביש, אני רואה אותו עושה איזשהו משהו שהוא כבר פאול, איפה אני מתערב.
אז קודם כל, אני בגלל זה, כל פעם כשמדברים איתי על הדרכת הורים, מאוד קשה לי במושג הזה. כי אני אומרת, מי שם אותי להדריך את ההורים? כל הורה יש לו את הילדים שלו, הוא מכיר הכי טוב מה שיש לילד שלו. ולכן אני הרבה יותר אוהבת את ההגדרה של הכוונת הורים. זה יותר רך. אז הנה דוגמה של מה שאמרת, של קווים אדומים. ברור לחלוטין שאם הילד שלי בן 3 הוא עוזב לי את היד ורץ את הכביש, אני מיד תופס אותו לא משנה מה ואני עוצר את זה מיידית. זה ברור. כל הורה צריך לקבוע מה הקווים האדומים שלו. ואם יש מישהו שבדמו בנפשו זה החדר, אבל הוא מבין את המחיר הכבד.
הוא לא לומד למבחנים
שלו. הוא לא לומד למבחנים, אז מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול ללמוד במקומו? אתה יכול לסגור אותו בחדר, אתה יכול לסגור אותו שם, אתה יכול לא לתת לו לצאת מהבית בהנחה שהוא לא בורח מהחלון, אתה יכול לעשות משהו במקומו ברמה המנטלית, להכריח אותו לעשות איזשהו שינוי. אני תמיד אומרת שאנשים מבוגרים גם למשל שלא מצליחים במשהו בעבודה שלהם, וכועסים על כל העולם. יש דיסוננס הרבה פעמים מאוד מאוד גדול, בין המטרה הגדולה שלי, כי אם תשאל בן אדם, בסוף בסוף אחרי 200 שאלות, מה אתה הכי רוצה עבור עצמך, או מה אתה הכי רוצה עבור הילד שלך, בסוף מגיעים תמיד לאושר, ביטחון עצמי, יכולת להתנהלות טובה בחיים, מגיעים תמיד לאותם ערכים שנמצאים שם בליבה. ואז אתה אומר, אוקיי, אתה הכי רוצה שהילד שלך יהיה מאושר, אתה הכי רוצה שהוא יצליח, שיהיה לו ביטחון עצמי. בוא נראה מה הפעולות שאתה עושה בשטח. צורח עליו ברגע שהוא הגיע הביתה, איך הוא לא עושה שיעורים. אומר לו שהוא טמבל ולא יצא ממנו כלום. מסדר בשלו את החדר וצועק עליו, איפה הטאפצ'קי ולמה אתה לא עושה. אז לא רואים את הדיסוננס? מה אתם כאילו עוצמים את העיניים בכוונה? שיש דיסוננס אדיר בין מה שאתה באמת רוצה לכוון אליו, מה הערכים שאתה רוצה לקדם, את עצמך, את המשפחה שלך, לבין הפעולות שאתה עושה בשטח, שהרבה פעמים כל הקושי נובע כי הן סותרות אחת השני. הפעולות שאני עושה, כמו לצעוק על הילד, כמו להכריח אותו, כמו לבדוק לו כל היום את השיעורים, אז איך אתה מצפה שמהתנהגות כזאת יומיומית יצא לך ילד עם ביטחון עצמי שמנהיג את עצמו? הסתירה היא מאוד ברורה, והרבה פעמים אנשים צריכים את המראה הזאת ככה בפנים, לשקף להם את זה. זה כבר שינוי טוב, שהם פתאום מבינים שהפעולות היומיומיות מביאות לא לתוצאות שהם רוצים. ואז אפשר להמשיך לעשות את זה. More of the same, אני מאוד אוהבת ההגדרה של איינשטיין לטירוף. אתה זוכר איך הוא הגדיר טירוף? לעשות את אותו דבר שוב ושוב ושוב,
וצפות
לתוצאות שונות. כאילו, אני אומרת זה גאוני, זה נכון. אם אתה עושה כל הזמן אותו דבר, אז איזה סיכוי יש לתוצאה שונה לקרות? אני אומרת, בואו נחווה משהו אחר. בואו נבחר משהו
אותו,
אחר.
כמה אני אמור להכווין את הילדים שלי, או כמה אני אמור לתת להם למצוא את דרכם לבד?
השאלה מתחילה בכלל בלשאול אותם, מה זאת הצלחה בגדול? הורי רוצה שהילד שלו יצליח. אוקיי, מה זה אומר? ואז אני מתחילה לקבל דוגמאות. אני רוצה שהוא יצליח במתמטיקה, אני רוצה שהוא יתקבל למקום טוב בצבא, דוגמאות ספציפיות. זה לא נכון, זאת לא הגדרה של הצלחה. בעיניי, גם של אדם מבוגר, שהרבה פעמים אנשים מבוגרים לא יודעים להגיד את זה לעצמם, ולא כל שכן לילדים, הצלחה זה להיות מסוגל להגדיר לעצמך את התמונה המנצחת שלך. את ה-best case scenario שאתה רוצה עבור עצמך. זאת הצלחה אמיתית, ואני רוצה שילד יהיה מסוגל לעשות את זה. רק מה קורה? אין על זה שיח בכלל בבית, גם לא בכיתה. בכל תחום, מה באמת היית רוצה להשיג עבור עצמך? זאת השאלה הראשונה שצריך לשאול. כשהתחיל להתנהל שיח כזה בבית, זה כבר משנה משהו ברמת החשיבה העצמית של האדם, כל האדם מבוגר. בוא תעצור פה מישהו מרחוב, מישהו פה מהעובדים אצלך בצוות, בוא נשאל אותם את השאלה הזאת. אני לא בטוחה שלכולם יש תשובה, לרוב לא תהיה. ואני לא מדברת על מה אתה רוצה להיות בעוד 20-30 שנה שתהיה גדול. זה לא מעניין, זה מחוץ לסקופ. דברים טווח קצר. מטרות ויעדים טווח קצר. חודש מהיום. 3 חודשים מהיום. הכי הרבה שאני יכולה ללכת עם אנשים שממש בתחילת תהליך, וזה לא משנה אם ילד או מבוגר, 50 שנה קדימה. משהו שיהיה בסקופ, שיהיה במסגרת כזאת של משהו שהוא יכול להבין. מה היית רוצה בכל מיני תחומים? קריירה. אצל ילדים הקריירה זה הלימודים. זוגיות. חברים, משפחה, כל מיני דברים אישיים שאני עושה, פעילות ספורטיבית, אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה ללמוד לנגן בגיטרה, לא משנה, מה שזה לא יהיה. קודם כל להתחיל לחשוב על מה זאת הצלחה בשבילי, מה אני באמת רוצה. אתה זוכר את אליסה בארץ הפלאות? רוב הילדים ראו את הסרט, גם רוב המבוגרים, כמעט אני לא מכירה מישהו שקרא את הספר.
כן, לואיס קארול.
כן, לואיס קארול, לא הרבה יודעים, אבל הוא היה מתמטיקאי. הוא בכלל כתב את הספר הזה לא כספר ילדים, זה התגלגל אחר כך. כן. הוא כתב אותו כספר מבוגרים, שהיו לו שם הרבה אמירות ככה, תוכחה על החברה וכו'.
מכירה את הספר של חיים שפירה?
איזה?
חיים שפירה ספר, הדברים הנפלאים באמת לדעתי גורם בספר, והוא מנתח שם את כל אליסה בארץ הפלאות, גם את מבעד למראה וגם את זה בצורה...
נכון.
אתה מאחורי הקלעים של מה שעומד מאחורי זה.
שזה הכי מעניין.
שזה מרתק.
להסתכל על זה בכובע הזה, ולא דרך, לא בפשט של מה שרואים שם. אז אחת הסצנות ככה הכי משמעותיות, שאני הרבה פעמים משקפת את מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, את הנושא הזה של מטרות ויעדים.
עם החתול.
עם החתול, כשהיא מגיעה, והיא רק מגיעה לארץ הפלאות, ואין לה מושג, כאילו היא הולכת בשביל, והשביל ככה נגמר, ימינה שמאלה, היא לא יודעת מה לעשות, פתאום החתול הענק הזה עם החיוך הנעלם. אז היא שואלת אותו, תגיד, חתול, מה, לאן ללכת? אז הוא מאוד חכם, החתול הזה, הוא אומר לה, ליסה, תגידי לי, את לאן את רוצה להגיע? אז כזה חושבת וזה, ואז היא אומרת לו, האמת, לא משנה לי, ואני גם לא כך יודעת. אז החתול אומר לה, בחוכמה רבה, אם ככה, ליסה, אז זה לא משנה באיזה שביל תבחרי, תלכי, לאן שהוא כבר תגיע. בדיוק את זה, אנשים שרוצים להתקדם ולהצליח, צריכים למנוע מעצמם בכל מחיר. מה זה לאן שהוא? מה זה אני אלך, נראה מה יהיה? כשאתה רוצה משהו, וזאת ההצלחה האמיתית, להיות מסוגל לדעת לאן אני רוצה להגיע. אני עוד לא אמרתי לי איך, עוד לא התחלנו לדבר על הכלים, על השיטה, על הדרך, מה היו הפעולות, כלום. קודם כל, בוא נחשוב על מה זה המקום הזה, מה הייתי רוצה להשיג, שוב, טווח קצר, מטרות ויעדים טווח קצר, כי מה שאני לא אחשוב עליו קודם, אני לא אדמיין אותו, פשוט לא יקרה לעולם.
אבל אם אני כהורה לא נמצא שם, איך אני יכול בעצם לבוא ולבקש, או להדריך את הילד שלי להיכנס לשם? אני מדמיין את עצמי רגע בתור ילד.
זה קשה.
לא הייתה לי דמות אחת בחיי שידעתי להסתכל עליה, להגיד, וואלה, מעריך אותו, אשמח שהוא יבוא ויעשה לי איזה גיידנס, ואם עכשיו המורים היו באים ומנסים לבוא ולפתוח לי תודעה לבוא תציב מטרות, אז היא שואלת אותם, תהיה לת חצוף שלא שואל להם...
בוא תראי את המטרה שאת הצבת.
והייתי אומר, כן, אוקיי, כאילו, ומה שלך? ומה, איפה את מתחת עצמך ויצאת מאזור הנוחות לאחרונה? או הייתי שואל את אמא שלי את זה, הייתי שואל את אבא שלי את זה, והייתי גם, היום אני מסתכל על זה בדיעבד בהמון צניעות והערכה גם לאמא שלי וגם לאבא שלי, כל הדברים שהם עברו, אבל אז אתה רופא, סבבה, אבל אתה כבר, בכמה זאת במאוחדת? מה עשית שהתגעת את עצמך בזמן האחרון? כאילו, ושוב, אני היום מסתכל על זה
בהסתכלות שונה,
ביפר ועם חינוך ומה הוא עבר ותהליכים ודברים, וגם אמא שלי כמובן והכל, אבל באותה תקופה. אתם תבואו, וזה בדיוק הפרדוקס הזה של כדי להוביל מישהו לבנייה של life skills או כל הדברים האלה, כנראה שצריך גם איזושהי דוגמה אישית, ויש פה איזה פרדוקס מסוים שהורי עכשיו יכול, וואלה, כאילו, הילד שלי לא מעריך אותי.
אז זה נכון מאוד, זה קורה הרבה פעמים, ויש את אותם הורים שזה מדהים, וזכו הילדים שלהם, שמבינים את מה שאתה אומר עכשיו, וכן הולכים ופונים לעזרה מקצועית, כמו שאם צריך אורתופד, הולכים לאורתופד, אם צריך עורך דין, הולכים לעורך דין או לרואה חשבון, אז כן, אז הולכים למנטור מקצועי שמלמד את זה, גם אותי כהורים, וגם את הילד שלי. וצריך להיות גם הורה בתודעה מסוימת כדי להגיע למצב הזה. כי אתה יודע, אם אנחנו...
אבל אני אפילו הולך למיקרו יותר, ל-day to day, כאילו, לעכשיו איך אני בא ומייצר כאן את המוטיבציה אצל הילד שלי, איך אני מוביל אותו לבוא ולהיות טיפה יותר עם עצמו ועם הבנה, כי כאילו,
עזבתי
בי עם השכמת, אבל בא לי את המוח.
אז אחד הדברים הראשונים, זה קודם כל, הורה צריך להיות walk the talk. כל מנטור באשר הוא צריך להיות walk the talk.
והורה הוא מנטור, בהגדרה.
הורה הוא הכי מנטור. קודם כל, הורה הוא מנהיג. גם אם אין לו פה איזה פלאפלים כאלה שהוא קיבל בצבא, כי אף אחד לא נותן את זה, כל הורה הוא מנהיג. כל בוס בעבודה הוא מנהיג. גם אם אין דרגות על הכתף. ועכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, איך נראית המנהיגות שלי? הרבה פעמים הורים משתמשים בעונשים. ואני אומרת, אני מאוד נגד עונשים.
נגד.
מאוד נגד עונשים. בכלל, כל מה שנדבר על הלעניש על השלילי, אני אומרת, בואו נעשה הפוך. בואו נעצים את החיובי. כשמשהו קורה לא טוב, אוקיי, אפשר להגיד משהו בלבל מסוים. כשקורה משהו טוב, אפילו קטן, תעשו מזה זיקוקים של יום העצמאות. ככל שנעצים את הוואו, ופחות נשים דגש על הגרוע, מה הילד מבין? אותו דבר, מה העובד שלך בעבודה יבין? אם הוא יעשה משהו טוב ותעשה לו מזה חגיגה וואו, וכשהוא יעשה משהו רע, אתה תגיד לו שזה לא בסדר. אבל אוקיי, לא נתלה אותו בכיכר העיר. האחד ועוד אחד מאוד ברור, אוקיי, כשאני עושה משהו לא טוב, עצומת לב שלי, אני מקבל לא משהו, ופתאום כשאני עושה משהו טוב, אני מקבל וואו, זה מיד משנה את החשיבה שלהם, אוקיי, אז לשם אני רוצה לכוון, לשם אני רוצה ללכת. הרבה אנשים שנוקטים בשיטה של אנשים, בעיניי זה כשל מנהיגותי. כי בעצם מה זה אומר עונש? שאני כמנהיג לא הצלחתי לאכוף אצל המונהגים שלי את מה שאני חושב, את מה שאני מאמין בו. אז בואו נחזור רגע לבייס ונראה מה שם עבד לא טוב. אז אחד הדברים שאני מאוד ממליצה לעשות, זה להיות walk the talk באיזה היבט, שאתה בא לנהל שיחה עם הילד שלך, עם העובד שלך, על מטרות ויעדים, תשתף אותו גם בשלך. תהיה אמיתי. כמו שסיפרת על ההורים שלך, אם אבא שלך או אמא שלך היו יושבים איתך, אומרים, תקשיב, אני עכשיו, יש לי כזה וכזאת דין מחשבה. אני יכול ללכת לכיוון הזה בקריירה, אני יכול ללכת לעשות בקריירה משהו אחר. כולל לשתף בתוצאות לא רצויות שהיו. ההורה לא צריך להיות מושלם. הוא צריך להיות אמיתי, הוא צריך להיות אותנטי. ואז לשבת ביחד עם הילד ולדבר על המטרה הזאת, מה היית רוצה. אבל זה לא מספיק. זה רק השלב הראשון. השלב הבא היותר עמוק, שהוא נורא חשוב, זה להבין למה. למה זה חשוב לך? אין להם תשובה. לא יודע, אבא שלי אמר, אמא שלי אמרה, החבר'ה רוצים. מה למה העמוק של האדם? מה באמת הסיבה שאתה רוצה את הדבר הזה? זה צריך לעבוד על זה הרבה. זה לא ככה בשתי שניות בן אדם יכול לענות על השאלה הזאת. כל אנשים מבוגרים. צריך להגיע לקור, לליבה של הלמה. כי כשיש לי למה מאוד חזק, זה יחזיק אותי אחר כך בדרך. כי בטוח יהיו לנו קשיים, בטוח יהיו נפילות. כשיש לי למה מאוד מאוד חזק, זה יחזיק אותי כל הדרך עד למטרה שלי, וגם במצבים שלא טוב, אני נשאר שם. עוד דבר שהוא מאוד חשוב זה לדבר על רגשות. שזה הרבה פעמים טאבו, כל מיני בתים, כל מיני חברות, לא מדברים על רגש. אני מאוד בעד לדבר על רגש. באיזה היבט? אוקיי, הצלחנו למצוא משהו שהילד או העובד רצה להשיג בעוד 3 חודשים. עכשיו בואו נחשוב רגע, מה השגת את זה? קיבלת. איך אתה מרגיש שם? למי אתה הופך להיות? איזה רגשות צפים בך שם? החשיבה הזאת על הרגש קדימה, כשקיבלתי את הדבר הזה וזה קורה, זה מאוד מניע לפעולה. זה ממש ממש תורם להנאה בעין לפעולה, כי אני מתחיל להרגיש, אני מתחיל לחוש שם, זה ממש מחבר לי את כל המודע והתת מודע לחשוב על זה באמת שזה קורה עכשיו. ועוד שאלה שלישית ומאוד מאוד חשובה במציאה הזאת של הלמה, זה איך זה יתרום לי אחר כך? אמרנו, התחלנו מזה קודם, שכשהילד שואל, המורה, למה אני צריך את זה? אפשר יהיה לנו את השאלה הזאת, תקשיב, אם תעשה ככה וככה, וזמן זה יקרה, זה יתרום לך א', ב', ג', זה נותן אופק מאוד גדול קדימה, כמו סוג של מין מסע בזמן כזה קדימה, אבל אמיתי. אז מה יקרה היום מוטיבציה? תהיה הרבה יותר גדולה.
והשאלה אם המוטיבציה הזאת מחזיקה או לא?
זה משהו שחייך
להפוך למתודה. והאם זה לא יכול לייצר איזושהי סיטואציה הפוכה? אחד מהדברים, נגיד, שאני נורא מתנגד, והרבה חבר'ה מותחים לזה, כל מיני מנטורים למיניהם, מותחים, נגיד, סתם לכל מיני דברים של 5 בבוקר, ולאחרונה ראיתי, סתם, אני נותן את זה כדוגמה, כאנלוגיה, לאחרונה ראיתי איזה מישהו שפתח תוכנית, ואז הוא שיתף מלא דברים, סטוריס כאלה של תגובות שכתבו לו אחרי המפגש הראשון בתוכנית. קמתי ב5 בבוקר, אני כבר שבוע אוכל בריא, אני כבר זה, הפסקתי לעשן, וזה, ואז אני מסתכל על זה, ואני אומר, אוי אוי אוי, איזה חוסר אחריות זאת.
נכון.
כי מה שלמעשה קורה, ייצרתי להם מוטיבציה, הוא ייצר להם מוטיבציה גבוהה לעשות פעולה דרסטית.
פרק זמן מאוד קצר.
ומה שיקרה זה שעכשיו, אותו בן אדם שקם ב5, עד אותו רגע שום דבר לא היה אסוף בחיים שלו, אבל פתאום הוא החליט לקום ב5 בבוקר, והוא צריך לעשות איזה שבוע. עוד שבוע, 97% מהם יפסיקו. ואז שאני מפסיק את זה, מה שקורה, אני מייצר לעצמי התנאיה הפוכה. אני פוגע במסוגלות העצמית שלי, כי פתאום הגנתי לעצמי בפנים של כן, אני ספרינטר. אני, הנה, עשיתי את החמש בבוקר הזה, ונכשלתי אחרי שבוע או 10 ימים. אני לא באמת בן אדם שיודע לבוא ולעשות דברים. אני יודע להחליט, אבל זה לא מחזיק באמת מים. והמקום הזה, וזה בדיוק ההבדל בין ייצור מוטיבציה לבין פיתוח הרגל. נכון. או יצירת איזה משהו, או התמאה שורשית עמוקה יותר, של החדרת אמונות לתוך פרספקטיבה, ולשנות בסוף איזה, את הסטורי הפנימי של הבן אדם שהוא מתהלך איתו בעולם, ולא לבוא ולעשות איזשהו אקט ספציפי שיכול להיות שיש לו משמעות נקודתית, אבל בטווח הארוך דווקא הוא יוצר הרבה פעמים אפקט הפוך. שאין איזה חרף פפיות כזה.
אני מאוד מסכימה איתך. אני מאוד מסכימה איתך. אני בגלל זה לא מאמינה בכלל בזבנג וגמרנו. כל ההייפ, הייפ, וואו, באתי, עשיתי פה כמה שעות, עשיתי כפיים ואיזה יופי, ואני פתאום קם בחמש בבוקר. זה לא מחזיק. אתה צודק ב-100%. זה פשוט לא מחזיק. לכן זה חייב להיות תהליך שהוא ארוך טווח. וגם הוא חייב להיעשות בצעדים סופר קטנים. אני קוראת לזה נוצות קטנות. כאילו, נוצה, כמה שוקלת נוצה? כלום.
לא הרבה.
ממש לא הרבה. ואם ככה מאזנים משהו עם נוצה, איזה נגיד מגדל כזה גדול שבונים, ויש שם איזה נוצה למעלה, שמוצאים את הנוצה, מה קורה לכל המגדל? כולו קורס. ואז אפשר להגיד, וואי, איך זה יכול להיות? נוצה כזאת קטנה, היא שומרת על כל האיזון של הדבר הענק הזה? אז התשובה היא כן. כל האיזון שלנו מורכב מנוצות מאוד קטנות. ואנחנו חייבים, וזה תמיד מה שאני עושה עם המונחים שלי בתהליכים, צעדים סופר פיצים. ככל שהצעד יותר קטן, יותר טוב לי. מרוויחים פעמיים.
אבל כן יש איזשהו אספקט מסוים לפעמים לפרוץ, לעשות איזו פעולה אחת שהיא משמעותית.
זה מאוד מסוכן, ועדיף אוקיי, השגת, לקחת לשבוע נוצאה מסוימת, השגת אותה אחרי יומיים, מדהים. מה עדיף לי? שאחרי יומיים תרים טלפון, תגיד, יו, אני גדול, איזה מדהים, השגתי, אני לוקח כבר עוד צעד קטן קדימה, או שלקחת משהו גדול מדי, ואחרי שבוע אתה מתבייס שלא עשית אפילו קטן, ואתה בכלל עוזב ומבטר? זה מעולה לקחת צעדים קטנים?
יש פה איזה איזון,
ולעשות עוד, סיימת את הקטן, את הצעד הקטן הראשון, מעולה, אתה הולך לצעד הקטן הבא. אתה משיג קודם כל חוויית הצלחה הרבה יותר מהר, כי הצלחות זה מדבק.
כן,
אין זה. כמו הצלחות להביא הצלחות. ככל שיש לי הצלחות יותר קטנות, הדימוי העצמי של האדם עולה, הביטחון העצמי שלו עולה, ועל זה אני רוצה לעבוד. זה השינוי של המיינדסט. ואני גם משיגה אפקט של הוא רואה את התוצאה. אז הוא פתאום מתחיל להגיד לה, וואלה, אני בסדר. אני לא כזה כמו שחשבתי קודם.
קטונתי מלייעץ להורים ולילדים, אבל אם אני רגע מסתכל על איזשהו תהליך שאני עברתי עם עצמי, כשאני נחשפתי פעם ראשונה לפרסונל דיבלופמנט בגיל 19, אז שמתי לעצמי מטרת קצה נורא משמעותית, שבאותה תקופה זה היה מרתון, ואז פשוט התחלתי לרוץ עם עצמי.
שוב, בלי מאמן?
הייתי מפגר, אז הייתי ילד דביל גמור לגמרי, שלא מבין שום דבר, אפילו לא קראתי בגוגל איך מתאמנים למראטון. פשוט ישבתי עם עצמי, מחברת A5 קטנה כזאת, עם כריכה אפורה, וכתבתי לעצמי את כל אוקיי, אז מה נראה לי הגיוני לבנות תוכנית אימון כדי להגיע לשם, ואז בניתי עצמי תוכנית אימון פשוט לבד, נרשמתי למראטון.
פחות מומלץ.
פחות מומלץ.
בכל השומעים שלנו פחות מומלץ.
ואגב זה, שוב, היום אופק בדיוק העיר לי על זה לא מזמן, שוואלה, אתה באמת עושה את זה, של אני תמיד, שאני מחפש תמי ולא תמה. אני הגדרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו, אז אני אומר, אוקיי, מיגור עשה את זה, ובואו נערך נבר איתו רגע, ונקצר את הדרך.
נכון.
אז זה באיזשהו תהליך, וכל הזמן אני קונה, אני שולח הודעות לאנשים שלא נותנים ייעוץ, ואני אומר, אני רוצה לקנות ממך ייעוץ כדי ללמוד לעשות כל מיני תהליכים שאני כבר עשו. אז באותה תקופה הייתי שוב ילד חמור, ופשוט בניתי לעצמי איזושהי תוכנית, אבל אני חושב, אם אני מסתכל בדיעבד, ולא הייתי מסוגל להביא את עצמי אף פעם לידי ביצוע בשום דבר. הייתי נגיד מתאמן בשחייה, עד גיל 12 הייתי אחלה, הייתי לא רע בכלל אפילו, ומאותו רגע פשוט הפסקתי, הייתי מתאמן, היה 7 אימונים שבו הייתי מגיע פעמיים, הייתי זורק, בבית ספר תמיד הייתי לומד יום לפני, אני 12 שנה לא עשיתי שיעורי בית, תמיד הייתי, לא הייתי מסוגל לעשות שום דבר לאור הזמן, היכולת התמודה שלי והייתה ממש ממש על הפנים, אין שום הרגל, שום דבר, אנטי כל מערכת שיכולה להיות. ופתאום כשנכנסתי לדבר הזה שנקרא ריצה, ובניתי לעצמי את המסגרת תוך האימונים הזאת שבניתי לעצמי, ייצרתי לעצמי תהליך שהיה נורא קמית.
הוא היה נורא, חייב להיות משהו
הוא מדיד. היה משהו נורא, 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 נורא ברור. זה לא להיות חכם יותר, ואז אני קרא בספרים, לא, זה היום אני לא מסוגל לרוץ 2 קילומטר רצוף, ובעוד שבוע וחצי אני כבר רצת 2 קילומטר רצוף. ואני רצתי בקצב של 6 דקות, ופתאום אני רץ בקצב של 5 דקות ו-15 שניות. ואני משפר את זה, ואז יש שם משהו שהיה, זה הפידבק לופ נסגר, ואז הוא ייצר סיטואציה שבה נורא נורא ברור לי ההתקדמות שלי. וכשברורה לי ההתקדמות שלי, אני מייצר לעצמי התנאיה בפנים של אוקיי, עשית פעולה, ייצרת תוצאה, ייצרת שיפור. אז אם אתה עושה את הפעולה הזאת עוד פעם, זה מייצר עוד פעם. והפרוגרס הזה הפנימי שלי התחיל לבנות לי את המקום הזה העצמי של אוקיי, מיכל, אתה בן אדם שמסוגל לעשות דברים. אתה בן אדם שיודע להגיד לא לחברים שאומרים לך עכשיו, בוא נלך לאנשהו, כי אתה, יש לך משהו חשוב יותר לעשות. אתה בן אדם שיודע לצאת עכשיו, ולמרות שיש גשם לרוץ, ולמרות שצריך לקום מוקדם בבוקר לבוא ולעשות את זה. והחצי שנה הזאת שהתאמנתי למרתון, הייתה פשוט בנייה עצמית. זה דרך
הדבר... מאוד משמעותית בשבילך.
מאוד משמעותי, כי אחר כך היה לי הרבה יותר קל לעשות כל דבר שאני רוצה, כי ידעתי להשליך את, את היכולות הפנימיות האלה שבניתי לעצמי תוך הדבר הזה, לאזורים אחרים בחיים. נחישות, התמדה, בניית תוכנית עצמית. ו...
אז הדוגמה שלך מאוד מאוד רק מחזקת את מה שאמרתי קודם, שקשור לצעדים הקטנים.
מסכים.
כי אם היית פתאום קם, ומחר בבוקר מחליט לרוץ מרתון, מטבע הדברים, היית נפצע, מתעלף בדרך, והיו מפנים אותך למיון.
לחלוטין.
אז התהליך הזה הוא מאוד חשוב. זה שזה יצא טוב, זה מצוין. כדאי ורצוי לעשות אותו עם מישהו שילווה אותך.
זה אני מסכים.
כדי שפשוט יהיה יותר בטוח שאתה עושה את הדברים בדרך הטובה ביותר. גם המטרות שלנו חייבות להיות מאוד ברורות. יש ממש מתודה, שאני ממש מלמדת אותה, גם מבוגרים וגם צעירים. מה זה אומר להתוות מטרות? להתוות מטרות אפשר כולם להגיד, כן, אני רוצה משהו. זה לא זה. הרבה פעמים אני שומעת, אני רוצה להצליח יותר. אני רוצה להשתפר. זה מתאים? תמיד נותנת את הדוגמה של ווייז. ווייז, נכון, כדי להגיע לווייז, צריך לרשום משהו נורא מדויק. אם אני רושמת תל אביב, איפה זה ייקח אותי?
אני לא קולט עצמי, אבל קצת, כאילו, מה אני באמת יודע? עוד לא התחלתי, זה כמו אנשים אומרים, יש לי חבר פעם, אמר, אני רוצה להיות משפטן. אמרתי לו, אחי, אתה יודע שמשפטנות זה לא חוק וסדר, וזה לא סוץ. אתה דיברת עם 5 עורכי דין כדי להבין מה זה משפטנות, מה זה בכלל האמירה הזאת, או אני רוצה להיות רופא. אחי, להיות רופא זה לא האוס, זה לא אנטומיה של גריי. דבר קצת עם רופאים, תלך, תשב איזה חצי יום במיון ובפנימית, תרגיש רגע מה זה. ויש גם פה משהו שהוא גם עניין של כמה אני מגדיר את המטרה מדויק. אנחנו מדברים הרבה פעמים
בהגדרה. המטרה חייבת להיות מאוד מאוד מדויקת. אני תמיד...
אני בעד להגיד ספקטרום.
ההדמעה לווייז היא מדהימה. כי אם אתה רוצה תל אביב, אתה רושם תל אביב. אתה רושם תל אביב רחוב הרצל, זה כבר יותר טוב. אתה רושם תל אביב הרצל 2, זה ברור. הווייז יודע לקחת אותך בול לאן שאתה צריך. אותו ווייז יש פה...
אבל החיים זה לא ווייז, אבל זה בדיוק הקטע.
החיים בקביעת מטרות, החיים הם ווייז. כי אז יש לך סיכוי שזה יגיע. כי כשאתה יודע להגדיר את המטרה שלך מדויק, מה זה מדויק? קודם כל, היא חייבת להיות במעגל השליטה שלך. הרבה אנשים נכשלים במטרות, כי הם מגדירים מטרות שקשורות למישהו אחר. אני רוצה שהוא יפסיק לדבר אליי ככה. אני רוצה שהילד שיעשה שיעורי בית, באמת? זו מטרה שאת מגדירה לעצמך? זו תוכל להיות מטרה שלו אם הוא רוצה. באנשים חייבים להבין את ההבדל בין מטרות שהן במעגל השליטה שלי, ואז הסיכוי שלי להשיג אותם גבוה יותר, ובכלל יש סיכוי שהן תתממשנה, לעומת משהו חיצוני ולאנשים אחרים.
זה מאוד חשוב למול ילדים, מה שאמרת עכשיו, שכשאנחנו, מה שנקרא, כשאנחנו עוזרים לילד באיזשהו תהליך כזה, ושוב אני אומר את זה בצניות כי אני לא הורה כרגע, אבל יש לי את זה עם עובדים או כל מיני דברים אחרים.
זה אותו דבר.
כשאני כרגע, אם אני נמצא באינטראקציה מול ילד או מול מישהו אחר, וכרגע אני עוזר לו לבוא ולהגדיר איזשהו משהו, אני רוצה לבוא ולייצר לו, כמו בבאולינג, תגדרות רגע בצד, כדי לעזור להגשים את זה. כי אם אני לא מביא, אם הילד, וזה גם קורה לי הרבה, נגיד, עם עובדים או עם סתם אנשים שאני פוגש, שהם מגדירים איזשהו משהו שהם רוצים לבוא ולהשיג אותו, ו... אני כבר רואה את ה-14 בורות שעשויים להיות בתוך אותו תהליך, אז אני עוזר להם לגדר את זה. ופה בדיוק באותו הקשר, אני צריך לראות שאם הילד עכשיו מגדיר מטרה שהיא לא תלויה בו בהכרח, אז אני,
לא יעבוד,
אז כי... אני אעזור לו למקד את נכון זה שאין מאוד. בעיה שתגדיר גם את המטרה הזאת, אבל תבין שאתה אחראי רק על הביצוע הפעולות שלך. אתה לא אחראי נכון. על הדברים, על התוצאה
המטרה
החיצונית.
המטרה הופכת להיות אותו חלק במטרה הענקית שלמשל הוא חושב עליה, או העובד, לא משנה. ואז השאלה, אוקיי, האם היא ב-100% בשליטתך? לא. בואו נתחיל לרדת, לקמת איזה רכיב שם הוא בשליטה שלך. זאת מטרה. ואז היא חייבת להיות מדידה, להשתפר, להצליח, לעשות. זה לא מדיד. תכלס, משהו מדיד שאפשר יהיה לבדוק את זה, זה צריך להיות תחום בזמן, אנחנו לא מציבים מטרות סתם כזה באוויר. משהו הרבה יותר ברור, הרבה יותר מתודי, וזה מאוד חשוב, כי אנשים אז יש להם סדר, הם רוצים סדר. ואז, ורק אז אפשר בכלל להתחיל לבנות את תוכנית הפעולה. תוכנית הפעולה שמדברת על, אני קוראת לזה 3 ממים. מה? מה עושים? מי? מי עושה? מתי? 3 ממים זה דבר סופר קריטי, זה יכול לעבוד לנו ברמה יומית, שבועית, חודשית, וככה גם חבר'ה מבוגרים, גם בעבודה, גם בלימודים, גם ילדים, זה נותן משהו מאוד פרקטי. כי אני מאוד מאמינה בהצלחה מעשית. כל אלה שיושבים ועושים כזה, כזה, זה נחמד, זה נהדר, עבודה מכולה מונח, זה פחות תוצאתי ביום-יום. כדי שנוכל לראות תוצאות בעולם הפיזי, זה חייב לבוא מפעולות. וזה גם דבר מאוד מרכזי שאנשים לא יודעים. אנשים כאילו אומרים, אוקיי, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה טוב. אתה יודע מאיפה מגיעות התוצאות בחיים שלך? מישהו חשב את זה פעם? מישהו לימד את זה פעם בבית ספר? אפרופו השיעורים שלא למדתי בבית ספר, איך אנחנו מקבלים תוצאות? יש תהליך נורא ברור שקורה, בין אם אנשים מודעים לו או לא, הוא קורה אצל כל בני האדם. כל אירוע, כל דבר שקורה, גורם לנו בראש לאיזושהי מחשבה. המחשבה הזאת מיידית, במיין של שניות, מייצרת לי איזשהו רגש. הרגש הזה גורם לי לבצע פעולה, והפעולה שאני עושה היא זו שמשיגה את התוצאה שלי. וזה מעגלי, כי כל תוצאה, מה עושה? גורם אותי למחשבה חדשה. ושוב רגש, ושוב פעולה, ושוב תוצאה. זה never ending כזה עד 120. ברגע ש... ומבין כל הרכיבים האלה, במה אני באמת שולט? רק בשניים. אני יכול לשלוט, כשאני במיטבי, כשאני בוואו שלי, אני יכול לשלוט במחשבות שלי, זה מאוד קשה, אבל יש שיטה ללמד לעשות את זה. ואני יכול לשלוט בפעולות שלי. ברגע שאני לא יכול לשלוט, הרגע שהוא תוצאתי מהמחשבה שלי. והתוצאה היא תוצאתית מהפעולה. אנשים אז קודם כל צריכים להבין על מה הם בכלל יכולים לשלוט. ואז לשאול את עצמם במתודה מאוד ברורה שאני מלמדת, לבחור בפעולות המקדמות יותר. מקדמות לאן? מקדמות לתוצאה שאני רוצה. זה הדבר החשוב. הם חייבים להבין איך הם בעצמם, במנהיגות, אני חוזרת לנושא המנהיגות, במנהיגות של החיים שלהם, איך הם יכולים לעשות לעצמם את הסרט הכי טוב, ולעשות פעולות שהם בוחרים שהן באמת מקדמות לעבר התוצאה. ואחרי שהם עושים את זה מספיק טוב, אז אפשר בכלל לדבר על מחשבות. אני תמיד עושה איתם תרגיל מצחיק כזה, אני אומרת להם שלא תעיזו לחשוב על פיל ורוד. אוי ובואי אם תדמיינו פיל ורוד, אף אחד לא לדמיין פיל ורוד. כולם רואים כזה איזה דמות של איזה פיל ורוד חמוד כזה בראש. ואז אני אומרת, אוקיי, אל תציירו פיל ורוד. ואז כולם מבסוטים, כן, זה הם מצליחים. מה זה אומר? מה יותר קל לי? לשלוט על המחשבה או לשמוט על הפעולות שלי? לשלוט על הפעולות יותר קל. אז עדיף בכל גיל, בין אם אני ידע, בין אם אני מבוגר, להתחיל לעבוד על שליטה בפעולות. למשל, כשאני באה הביתה ואני צורח ומתפרץ על הילדים שלי כי יש לי פירורים על השטיח, או שאני מתעצבן בטירוף על העובד שלי שלא עשה משהו. אוטומטית, אני לא שולט בזה. את זה אנחנו רוצים לעצור. ממש ברמה של חשיבה מקדמית, כמה שניות לפני, רגע, הדבר הזה שאני הולך לעשות, הפעולה הזאת שאני הולך לעשות עכשיו, היא באמת מקדמת אותי לתוצאה שאני רוצה? אם עכשיו אני אעמוד ואני צרח עליו שעה, אני אקבל את התוצאה שאני רוצה? אולי אני יכול לבחור בפעולה חלופית, משהו אחר, משהו שישיג לי תוצאה יותר טובה, שזה לא יהיה more of the same. וזה שוב, זה חדר כושר למוח, זה לא פשוט לעשות את זה.
אגב, במשך מה שאת אומרת, גם משהו שאפשר להסתכל רגע על ילדים בכללי, ולהסתכל עלינו כאחריות הורית, זה שאנחנו יוצרים להם התניות, ואנחנו יוצרים להם סיפור פנימי. אנחנו יוצרים להם בסוף, אנחנו מעצימים חוזקות שלהם, או מעצימים חולשות שלהם, או מעצימים להם כל מיני traits של האופי שלהם. ופה זה שם קוד, וזה משהו שכאילו, כמו שאמרת, חדר כושר למוח, זה המקום של לייצר עוד שכבת מודעות מסוימת של לא רק להיות בתוך הקונטנט, אלא להיות גם בתוך הקונטקסט. זה לא רק אני אומר משהו, אלא להסתכל על התמונה הרחבה יותר, וזה מסוג הדברים שאם אני מסתכל עכשיו על... כל אחד יש לו את האופי שלו שמתהווה לו לאורך השנים, וזה יכול להיות כמו למשל אם אני בן אדם שיונק הרבה תשומת לב וצריך את זה ומרגיש שאני כל הזמן אני צריך לבוא ולייצר, יכול להיות שבילדות כל פעם כשעשיתי קצת רעש אז באו ולטפו אותי ונתנו לי חום ואהבה, ואז הדבר הזה יצר את זה והתרגלתי לזה, וזה איזשהו טריגר פנימי שידעתי לבוא וליצור לעצמי. וכשאני עכשיו בא ועובד עם ילדים, עם הילדים שלי, אני צריך לבוא ולראות ש... אני לא יוצר להם התניות, אני צריך להיות מודע לזה שבעצם
או
אני...
או שאני יוצר להם התניות נכונות.
חיוביות, כאילו לצורך העניין שמובילות.
חיוביות, שזה בסדר כן. גמור. כי פה באמת, יש תמיד את הדילמה הזאת, והרבה פעמים גם הורים וגם בעבודה, רואים שמישהו מתקשה במשהו מסוים. אז מה האינסטינקט הראשוני? בוא נעזור לו במשהו מתקשה, בוא נחזק את הדבר הזה. נגיד סתם, מישהו חלש במתמטיקה, בוא ניקח לו מורה פרטי במתמטיקה. מישהו קשה לו באנגלית, בוא נעזור לו, ניקח לו מורה פרטי באנגלית. אוקיי, זה לחזק את החולשות. אני אומרת, בוא נעשה הפוך. אני לא אומרת להזניח את החולשות, אבל בוא נתחיל דווקא הפוך. בוא נחזק את החוזקות. אם אני יודעת שמישהו מסוים הוא נגיד נורא טוב סתם, בכדורגל, או שהוא נורא נורא חזק ב... לא יודעת מה, בגיימינג. בוא ניתן לאדם הזה דווקא לעסוק ולהתוות מטרה בתור, אנחנו רוצים להתחיל איפשהו. בוא נתחיל בלהתוות מטרות דווקא בתחומים החזקים. מה האפקט שאנחנו משיגים בלחזק את החוזקות? בזה שמי שיחזק את החולשות שלו ויעבוד עליהם מלא, במקרה הטוב הוא יהיה בינוני בתחום הזה. אבל מי שיחזק את החוזקות שלו, הוא יהפוך להיות מאסטר. וזה וואו. כי זה יוצר מוטיבציה, זה יוצר חוויות הצלחה, זה יוצר דימוי עצמי, ביטחון עצמי מאוד גבוה, ואז אפשר לעשות העתק הדבק. הכישורים האלה, כמו שסיפרת על המרתון, שגילית בעצמך ופיתחת במרתון הזה, את הכישורים שעשית בתחום הזה, אחר כך אפשר לקחת ולהעתיק גם לתחום שיותר קשה לך. ואת זה הרבה הורים או הרבה בוסים בעבודה לא מבינים, וכל הזמן דוחפים לחולשות, בוא נעזור לו, בוא נציל אותו, בוא נעזור לו, בוא נציל אותו, במקום לעשות רגע פאוזה, לחשוב רגע על המנהיגות עוד פעם, ולהגיד, בוא נעשה החלטה מנהיגותית. נעשה רגע נשימה בתחום החלש, ניקח עזרה, ניתן לו לעבוד על התחום החזק שלו, הוא גם ירצה לעשות את זה. הרבה ילדים רוצים, לא יודעת מה, להיות יוטיוברים, להיות כזה, כל התחום הזה. אתם יודעים פעם כמה זה קשה זה? איזה עבודה זה דורש? בואו ניתן לו רגע. רוצה? בבקשה, קדימה. כמה רצינות הוא יכול ללמוד בזה? כמה התמדה? כמה לשלם את המחיר, מאמץ בתחום הזה? אחרי זה יהיה לו יותר קל להעתיק את זה גם למתמטיקה, ששם יותר קשה לו. אותו דבר עם עובדים. צריך מאוד לזהות, בוס צריך לזהות אצל העובדים שלו רכיבים שהם הרבה מעבר לתפוקת העבודה שלו. צריך לתת לו בסביבת עבודה המון דברים אחרים שהם מעבר לסתם המשכורת שלי. וזה המקום לעשות את זה.
וצריך גם לתת, לפעמים מבוקר יותר, מבוקר פחות, לפעמים הילד פשוט עושה את זה בעצמו, אבל לתת להם, לעזור להם לייצר, לא לתת להם, לעזור להם לייצר גבולות גזרה מסוימות, שבהם הם ב-100% אחריות, מנהיגות, איך שאני רוצה לקרוא לזה, שהם מתעסקים בהם, שהם לא בהכרח בתלם, אלא זה משהו שהם יוצרים, זה...
שהם מאוהבים, שיש להם תשוקה לזה.
ולייצר אבל את התמונה של זה שלכם. זה לא, אף אחד לא יכול לבוא ולהתעסק בתוך הדבר הזה, ואם אתם תעשו זה יקרה, ואם אתם לא תעשו זה לא יקרה, ותבינו את ההשלכות ואת המחירים של שני הדברים האלה.
ולא רק הילדים או העובדים צריכים להבין את ההשלכות, גם ההורה או הבוס, גם המנהיג האמיתי צריך להבין את זה. באיזה היבט? בהיבט של להשלים עם זה. שאם הוא רואה שאוקיי, נתתי את התחום המנהיגות הזה, ולא לקחו, אני לא עושה במקום. אני נושם, אני מקבל את זה. כי אם אני שוב יעשה במקום, לא השגתי שום אפקט. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, בשני הדדים המנהיגות הזאת צריכה לקבל את הערך המרכזי שלה, כי זה מאוד, זה דבר לא פשוט. אחת הדרכים הכי טובות ככה לייצר את המוטיבציה, להניע אותם לתהליך, אני הרבה פעמים עובדת גם עם מבוגרים וגם עם ילדים, תהליך שנקרא רשימת הצלחות. מה זה אומר? כאילו, מה שנתמקד בו יגדל. איפה שנשים את הפוקוס שלנו, זה יהיה יותר חזק. אני רוצה לגרום להם לשים את הפוקוס בדברים הטובים שקרו להם באותו יום. אז כל ערב לפני השינה, גם מבוגרים, היום תעשה את זה אתה בערב בבית.
יעשה זאת.
לפני השינה, לקחת לחשוב על עצמי רגע, וואלה, שניים, שלושה דברים שהיו טובים מבחינתי היום.
אגב, בתחומי מדעי מחקר האושר, זה אחד מהמחקרים החזקים של לכתוב שלושה דברים חשובים שקראו לי זה, ושזה מעלה את רמות האושר הכלליות.
מאוד. ואני לא הכוונה לזכיתי בלוטו או קיבלתי 100 מתמטיקה. אם זה קורה, נחמד, כמובן גם את זה אפשר לרשום. אבל דווקא להתמקד בדברים הקטנים של היום-יום, קטן, גדול, בינוני, זה לא משנה איזה סוג של הצלחות, מאוד מאוד חשוב. וממש לעשות את זה רשימה, יוכל להיות דיגיטלית, יוכל להיות באיזה פנקס, לא משנה איפה, כי זה צריך להיות ויזואלי, לא רק לחשוב. אנחנו רוצים לתת לזה ביטוי במציאות, שזה יהיה שאפשר יהיה להסתכל על זה, שזה ישמש לנו גם כעוגן במצבים עתידיים, שיהיה פחות טוב, שנוכל לראות ככה רשימה מאוד מאוד ארוכה של הדבר הזה, ולהתחבר לזה. ולמה דווקא לפני השינה? למה לא בצהריים? יכולה גם בצהריים, זה נחמד. לפני השינה, כשאנחנו ממש ממש הולכים לישון, נכון שאנחנו חולמים, אז כזה המציאות מתערבבת עם הדמיון וזה מרגיש אותו דבר. זה קורה כי יש גלי אלפא במוח שזה מה שהם עושים. מחברים ככה את המודע ואת התת מודע. הקטע איתם, גלי האלפא האלה שהם מגיעים כמה שניות לפני, קצת לפני שאנחנו נרדמים, הם חלק מתהליך ההרדמות. ומה שהמודע שלנו קולט באותם precious minutes האלה, שהגלי האלפא קיימים לפני שנרדמנו, זה מנוחח הכי חזק בתת מודע. אז אם אני נותן לילד שלי לצפות באיזה סרט אלים בטלוויזיה, או אני בעצמי כל היום רק בטלפון באיזה סרטונים, ואז מיד נרדם עם זה, זה מה שאני מנחיח את עצמי. כשאני עושה משהו את הדבר הזה של רשימת הצלחות, וזה מה שאני מנחיח, זה מעצים אותי בוואו, באותם דקות מאוד יקרות של גלי אלפא, כלי מעולה, גם למבוגרים, גם לילדים, מומלץ מאוד מאוד.
אופק, שאלת מפיק.
שאלת מפיק. וואו.
נכון, יש לך שתי דקות להתאפס לשאלת מפיק.
אני אחשוב על משהו.
מה זה שאלת מפיק?
אופק, יש לו שאלה אחת.
כן, אבל לא עושים את זה, זה שלושה חודשים, צריך...
אני, זהו, אתה נכון.
שמותר לך לשאול שאלת מפיק.
מותר. יאללה. מותר, הוא עכשיו חושב שתי דקות על שאלה.
לך שאלת מפיק.
ולפני שאלת המפיק, כשאופק יביא לנו, יש כמה שאלות צרות לקראת סיום.
יאללה.
ספר אחד שהשפיע עליך בצורה משמעותית.
ספר אחד שהשפיע עליי בצורה מאוד משמעותית,
ארבע הסכמות.
לא, אני אספר את זה בזה, ארבע הסכמות. בעיניי, כן, שהוא היה מבחינתי life changing. אני זוכרת את היום הזה. אלכס בעלי שיחיה, קרא אותו לפניי.
מה שקרה?
כן. ואמר לי, מיכל, תקשיב, יש איזה ספר, את חייבת לקרוא בזה, נו, עזוב אותי. ויום אחד היה לי דיון, אני זוכרת, בבית המשפט המחוזי בחיפה, ונסעתי ברכבת, כדי לעבור קצת על התיק וכולי, לא לנהוג את כל הדרך. ואמר לי, מיכל, תקשיבי, תראי, זה ספר קטן כזה, קצר. את ברכבת מסיימת את זה, תקחי, כדאי לך. אמרתי, טוב, בסדר, תביא את הספר. וקראתי אותו ברכבת. סיימתי אותו. אני קוראת מאוד מאוד מהר, שהיא זכריה פנומנלית מהירה.
במקום דיון, במקום להתכונן.
במקום להתכונן לדיון. ואני תמיד אומרת, בשיא האמת, לא בקלשה, מיכל שעלתה לרכבת, זאת לא מיכל של ירדה.
כן, ככה.
ממש עד כדי כך. אז הייתי עורך הדין ככה בשיא העשייה שלי. וההסכמה השלישית שמדברת על לא להניח הנחות, מבחינתי, הרי כל מקצוע עריכת הדין, הוא להניח הנחות אחד גדול. אני גם עסקתי בליטיגציית מיסים, אז ביתר סט. זה היה מדהים, מכונן, משחרר, משנה תודעה, וזה אחד הדברים שמלווים אותי עד היום. עברו שנים, קראתי את הספר הזה אחר כך המון פעמים, עוד פעם. זה היה ממש life changing מבחינתי, וזה ספר שאני מחייבת בכל ההכשרות מנטורים שאני עושה, למפקחים, מנהלים, מורים, זה ספר שאני מחייבת לקרוא. אין מצב שאתה מנטור או מגדיר את עצמך כזה, בלי שעברת את התהליך הזה בעצמך.
אדם אחד חי באמת שהיא רוצה לאכול את ארוחת ערב.
אדם אחד חי באמת שהיא רוצה לאכול את ארוחת ערב. הייתי רוצה לאכול ארוחת ערב עם סבתא שלי, זכרונה לברכה, שהיא עלתה מברית המועצות הרבה אחרי שאני וההורים שלי עלינו. הנה, אני מדברת עליה, יש לי דמעות.
כן,
כי הייתה האישה הכי מלאת שמחת חיים שהכרתי. היא איבדה את הבת הבכורה שלה, אחות של אמא שלי נפטרה מסרטן, ואת בעלה, ועברה את כל המלחמה בלנינגרד במצור, והיא הייתה האישה עם הכי הכרת תודה ושמחת חיים ever, והייתי נורא רוצה עוד קצת זמן איתה שזה ידבק.
אמן. אדם אחד שמעורר בך השראה.
שומעים בי?
מעורר בך השראה.
מעורר בי השראה. אני יכולה לומר ככה, אם אני מסתכלת על התחום שלי, טוני רובינס.
כן?
כן, אני זוכרת שלפני הקורונה הייתי אצלו בארצות הברית באחת מהסדנאות שלו, וככה ישבתי ממש מתחתיו. האנרגיה שלו זה משהו מטורף. אי אפשר לתאר את זה, וכשהוא מעביר את זה גם לכזו כמות גדולה של אנשים, אני חושבת שאנרגיה זה דבר מדבק, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואתה צריך לקום ככה בבוקר. אני מאוד מאוד, האנרגיה שלו נתנה לי המון 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 השראה. בעוצמה
שלי. אם היה לך שלט על הילון, חינם אין כסף למשך חודש, מה את כותבת עליו?
זה קל. הייתי כותבת את, את הסטטוס שלי בוואטסאפ. מחשבה יוצרת מציאות.
ככה פשוט.
ככה פשוט, אני מאוד מאמינה בזה. ככה אני חיה, ככה אני משתדלת להעביר למונחים שלי בכל גיל. וזה אמיתי, כי אני תמיד אומרת, אם תחשוב ככה או תחשוב ככה, תהיה צודק. תראה מה יותר יעיל לך לבחור.
גמרי. שמעון פרס. פסימי ואופטימי מתים אותו דבר, אבל החיים שלהם נראים אחרת לגמרי.
נכון.
אופק.
אוי, תתקלת אותי. אני אנסה לחשוב על משהו איש, אולי כאילו פחות זה, כי נראה לי...
בכיף.
אני חושב שאולי דיברתם על איזה נושא שכבר פגעתי. מה היה הרגע מבחינתך שאמרת שאת עוזבת את עריכת דין ועוברת להתעסק מה שאת
עושה כיום? וואו.
אני חוזר על זה. מה היה הרגע שהחלטת שאת עוזבת את עריכת הדין ואת הולכת להתעסק כמו שאת עושה?
אז כתבתי על זה גם קצת בספר.
כן, שם פה את הספר, קוד המנצח לצעירים, 10 קודים להצלחה מעשית בחיים.
נכון, שהוא גם מיועד לצעירים וגם להורים ולמבוגרים. הוא רב מכר, גם מיועד לאנשי חינוך, הוא גם אחר כזה, הוא נורא ככה צבעוני, קריקטורות, איורים וזה שיהיה מגניב ולא מילים, מילים, מילים.
אני אומר שזה ספר אחד המשקעים שראיתי ברמת הגרפיקות פה והדברים.
כן, עשינו פה עבודה מאוד יפה. אז זה קרה לי... ההחלטה הזאת, הייתי בשיא ככה הקריירה המשפטית שלי, זה היה בשנת 2010, בפברואר. האמת, בדיוק היום, 10 בפברואר.
אשכרה.
וואי, פתאום אתה אומר את התאריך, אני פתאום בשוק, אני אומרת, לא שם שאלה תורך, שאלה תורך מטורפת. 10 בפברואר 2010, הייתי חולה. וסתם כאילו, קורונה חולה, אז מי יחשב על קורונה? אתה שותף במשרד, אין לך זמן לכלום. הלכתי בלילה למוקד לילה כזה של רופא. והרופאה, במקום לתת לי איזה אנטיביוטיקה, נתנה לי צילום ריאות. יום אחרי זה הלכתי, עשיתי צילום ריאות, ולא, שוב לא היה לי זמן ללכת לרופא. חזרתי בערב למוקד לילה. אותה רופאה פותחת לי את הדלת. והיה לי דף, אתה זוכר, היו נותנים אז את התשובה ככה, מודפס כזה, היה כתוב הריאות נקיות. אני ככה שמחה, אני נותנת לה את זה. הנה, הריאות נקיות, תביא סתם משהו, ואני ארגיש כבר יותר טוב. והיא לא הסכימה, והיא אומרת לי, תביא את הדיסק. פעם היו נותנים את הדיסק. ואני כועסת עליה, ואני אומרת לה, בשביל מה? כתוב הראות נקיות, אני ממש מתווכחת איתה. והיא אומרת לי, תביא את הדיסק. ואני מבינה שעדיף לי, גם הרגשתי לו, טוב, טוב, קחי את הדיסק, ובוא נגמור עם זה. בהתעקשות שלה, היא הציעה לי את החיים. ממש ככה. כי כשהיא ילתה את הדיסק, הראות אמנם היו נקיות, אבל את הגידול, אדיר הממדים, שהיה למעלה בעמוד השדרה, על זה המפענח של קופת חולים מאוחדת, לא חשב לכתוב שום דבר. התחיל מכון שדים מטורף ככה, עברתי ניתוח מאוד מאוד לא פשוט, בהדסה עין כרם. וחזרתי אחרי 3 שבועות, כי אתה שותף. וכן, בסוף אחרי כל הוויכוחים שלהם החליטו שכן, ועברתי ככה טיפול לא פשוט, ובמקום להיות חודשים בחופשת מחלה, תוך 3 שבועות חזרתי, והכל המשיך כרגיל. ועשיתי 4 שנים MRI כזה למעקב, הכל היה בסדר. בשנה החמישית פתאום עשיתי עוד MRI, הגיעו לי עוד משהו. אל תעשו פרצופים עצובים, תמיד שאני אומרת את זה, יש פרצוף עצוב, זה סוף טוב. זה היה היום שאמרתי לעצמי, רגע, משהו שם, הוא רוצה להגיד לך משהו למעלה, לא הגיוני, פעם ראשונה לא הבנת כלום, פעם שנייה לא הבנת כלום, מה את רוצה לעשות עם עצמך? והחלטתי לקחת רגע פאוזה, מין שנת חופש כזאת, גם מטפל בעצמי, הכל בסדר, אני בריאה, זה מאחוריי. ואז היה לי את התובנה הזאת של איפה אני, איפה בא לי, 3 ילדים, מה שאני באמת רוצה לעשות. ואז הגעתי בכלל לכל העולם הזה של התפתחות האישית, ככה הכרתי את אלון, וזאת הייתה ההחלטה. זאת אומרת, זה היה ההליך הזה, אז אותו יום, 10 בפברואר 2010, הוא היה היום המכונן שממנו בעצם התגבשה ההחלטה, הלכתי עם התשוקה שלי באמת, שתמיד אהבתי חינוך, תמיד אהבתי, הכשרתי עם מתמחים צעירים, עורכי דין צעירים, והיום הפכתי את זה באמת לשליחות שלי.
יש משפט של קונפוציוס, ש-A man has two lives. The second one begins when he understands he is only one. אז יום הולדת 12 שמח לעשירי לפברואר, להבנה של one life ולטרנזישן הזה.
כן,
תודה ששיתפת.
כן.
לא מובן מאליו. אופק, כל הכבוד לך על שאלת הזה. יפה מאוד.
כן, אחלה שאלת עורך.
כל הכבוד. איפה אפשר למצוא אותך? קודם כל את הספר, כמובן, אפשר לחפש.
ספר בכל חנויות הספרים, בוודאי.
יש גם קנייה ישירה, או שזה
הכל? לא, זה הכל בחנויות הספרים.
מוצאת כתר.
כן, סתימת קיצונת ספרים, הכל. כן, יש לכם שם הכל.
וכמובן יש את תוכנית, קודם נצליח לצעירים, מי שהורה ורוצה לקחת. תוכנית,
קודם נצליח לצעירים, הורים, תלמידים, מורים, בית ספר לחיים. אתם יכולים למצוא אותנו באתר שלנו, באתר שלי, מיכל סולומנוביץ', יש לנו תלמידים.
יש וובינרים.
יש וובינרים שאתם מוזמנים להשתתף. התהליכים האישיים שאני עושה, גם בתחום העסקי, גם בתחום האישי.
בום.
בהחלט. תודה רבה לך.
כיף שבאת, מיכל.
תודה רבה שהזמנתם
ממש,
אותי.
תודה רבה על הערך שהבאת לאנשים. אם אתם מזינים לנו בספוטיפיי, באפל, או בכל מקום אחר של פודקאסטים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולדרג. ואם בא לכם לקבל ממני מייל אחת לשבוע שנקרא 5 בחמישי, שזה 5 דברים שיצא להיחשף אליהם בשבוע האחרון, שהם כל מיני דברים שאני עושה, וזה יכול להיות רעיונות, מאמרים, הרצאות, ציטוטים, ועוד כל מיני דברים נוספים. חינם לגמרי, וגם בלי איזושהי מחירה או משהו כזה. אז אתם מוזמנים בחום, ובאהבה לחפש מיכאל מלמדוב, 5 בחמישי בגוגל, להגיע, להירשם, יש מעל 30,000 איש, תבואו, יהיה כיף. נתראה בפודקאסטים הבאים.
ביי.